ויבר אדוני עליונה ונמתי למור, קום לחם ננבי העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתה מפניי. אז בור הוא פונה אל נביא, אל אדם, ואומר לו, פקודה, לקרוא עליה. זה, בתנ"ך אנחנו מכירים את זה, פסוק אם אנחנו פחות מכירים בתנ"ך, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. אז הוא נביא, הוא לא צריך שאני אסביר לו שאי אפשר לברוח. מהרבה דברים אי אפשר לברוח. דבר אחד זה שאי אפשר לברוח מ... השם רוצה משהו, זה יהיה, מה? אתה נביא, אתה מבין את זה. נביא הוא, מה נאמר, מה נדבר? נביא הוא פי מיליארד מיליארד. הוא בהרבה יותר. אז מה הוא חושב שזה יצליח לו? הוא בורח מלפני השם. אנחנו עוד לא כך מבינים פה את המושג מלפני השם. הוא היה לפני השם, הוא רוצה לברוח מה... מקום הזה לפני השם. הבריחה מאלוקים היא כנראה לא גיאוגרפית. יונה לא חושב שאלוקים נמצא באיזה מקום, ואז אפשר לברוח לו רחוק. תנ"ך אחד אני אסכים שתביא לי. תודה רבה, אני רוצה שתביא לי. והירד יפו וימצא יונה באה תרשיש ויתן שכרה, והירד באה לבוא עם האם תרשישה. עוד פעם מלפני אדוני, נכון? הפסוק מתחיל ונגמר בזה שהוא רוצה לברוח תרשישה מלפני אדוני. תרשיש זה אונייה לא רגילה, תרשיש זה אונייה גדולה. דיברתם היום על תרשיש הבוקר? בשיר של יום, נכון? ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. זאת אומרת נגמרות דויית של הנביא, כשהמשורר התהילים רוצה לתאר איזושהי רוח מאוד מאוד סוערת, אז זה אומר שהיא משברת אפילו כנראה, נכון? אפילו אוניות תרשיש. אוניות תרשיש זה כנראה האוניות הכי חזקות שיש, הכי עוצמתיות שיש. היא כנראה הכי קשה להגיע לתרשיש. בספר מלכים, אולי בפרק ח', אני אחפש עוד מעט פרק, מלכים א', פרק ח', כשמתואר האושר של שלמה, אז כתוב שיש לו אוניות שבאות לתרשיש. נכון שאני צריך למצוא את זה. זה קצת מורכב עם התנ"ך הזה, אבל אנחנו נמצא. מי רוצה לעזור לי? סליחה, זה יוד? כן? יוד, פסוק. בפלט, נכון, שם עצמו. וכל כלי, תפבי. וכל כלי משקיע אומר שלמה זהב, כל כלי בית היער אומר זהב סוגון, כס נחשב משלמה, כי אוני תרשיש למלך בים, אם אוני חירם. אחת לשלוש שנים תבוא אוני תרשיש למלך, סליחה, אתה אוני תרשיש נושא את זהב וכסף שנבים וקופים ותוקיים. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק הזה על תרשיש? שמה? שמביא משם זהב וכסף, כנראה שם מכרות של זהב וכסף. מה עוד מביאים משם? שנהבים זה שיניים של פילים, חטים של פילים, וקופים מביאים משם. אז מה יש שם אם יש שם פילים וקופים?
גן חיות.
אתה נראה? לא, פחות גן חיות, יותר ג'ונגל. או סוואנה ותוקיים. זה עוד פעם נשמע כמו ג'ונגל, נכון? מה יש לשם לעשות עם קופים ותוקיים? זה עוד שאלה מעניינת. אבל למה הם שולחים רק אחת לשלוש שנים? אם יש לך מקום שאפשר להביא משם זהב וכסף, תביא משם כל יום, זה כנראה מסובך, כנראה זה מסע ארוך. זה מסע מאוד ארוך, תרשיש, זה איפשהו באפריקה. באפריקה אפשר להגיע, זה באזור של מקדש בבאר, זה מקום שעשיר מאוד במכרות, ועשיר מאוד ביערות, בחיות, נדירות. אפשר לנסוע לשם, אפשר לנסוע לשם... תראו, הוא ביחד עם חירם, חירם המלך צור, הצור עם הפיניקים. לא מגיעים לשם דרך, אני מנסה להגיד, דרך אילת. איך אני יודע שלא מגיעים לשם דרך אילת? מהפסוקים שלנו. מאיפה האונייה שנוסעת לתרשיש?
ביפו.
ביפו, ביפו. עוד לא הייתה תעלת סואץ, נכון? אז כדי להגיע, נוסעים דרך, דרך יפו, אבל זה איפה שהוא... רחוק מאוד, אין באירופה ג'ונגל. אז זה לא באירופה, זה צריך להיות באפריקה, זה רחוק מאוד באפריקה, כי בחלק הצפוני של אפריקה, חלק הצפוני של אפריקה זה צפון אפריקה. זה חלק של יד הים. אחרי זה מדרום לו יש רצועה כזאת רחבה של מדבר סערה. דרומית למדבר סערה מתחיל החלק הטרופי של אפריקה, נקרא לזה, הג'ונגל. המחצבים שאנחנו מכירים של כבי זהב זה במערב אפריקה, זאת אומרת צריך לצאת מהים התיכון, לעקוף את קרן אפריקה זה נקרא ולהגיע לשם. חוף השנהב למשל, אתם מכירים מדינה כזאת שקראת חוף השנהב? ובצד המערבי, זאת אומרת הרחוק של אפריקה. קוראים לזה חוף השנהב כי כנראה הביאו משם שאוניות של שלמה, הביאו. אז יונה רוצה לברוח לאפריקה, לאיזה ג'ונגל. נכון ככה זה משמע. לאן יונה בורח? יונה לא בורח לאן שהוא לא יברח. שני דברים יש ביונה, נכון? זאת אומרת, לפעמים אתה בורח מה, ולפעמים אתה בורח אל. ואם משהו גורם לך מאוד מפחיד אותך, אז אתה בורח, לא משנה, העיקר לברוח. אם אתה בורח ליד מסוים, בפסוק ג' כתוב שהוא בורח מלפני השם, זה בצוק פעמה, אבל כתוב שהוא רוצה לברוח תרשיש, נכון? זאת אומרת, זה לא שהוא הגיע לנמל והחליט לנסוע לתרשיש. ממש לא. כבר בהתחלה, ויקום יונה, מאיפה הוא קם? הוא ישב, ואז הוא קם, כשכתוב התנך ויקום, אז ברוב הפעמים לא כתוב על משהו מתאר תנועה או תנוחה פיזיולוגית של הגוף. לא כך משנה אם יונה ישב או נעמד או שכב. לקום זה לשנות מצב, זוז כאילו. הוא לא ממשיך ברצף רגיל, ברור שלא, אלוקים אומר נבואה והוא קם נגד אלוקים. הוא בורח מלפני, לפני השם זה מדרגת חיים, נכון? לפני השם זה לא מקום גיאוגרפי, אולי זה גם מקום גיאוגרפי. חז"ל אומרים שיונה בן אמיתי מעולה רגלים היה. בגמרא מסכת סוכה בירושלים, מעולה רגלים היה, זאת אומרת שבבית המקדש, בטח בשמחה, הריקודים שם והשמחה, אם שמחת בית השואבה, למה הוא נקרא שמחת בית השואבה, אז הבבלי אומר כי שם היו שואבים את המים מהשילוח לנסח על המזבח, אבל ירושלמי אומר ששם היו שואבים רוח הקודש, היה משהו מאוד מאוד מיוחד בבית המקדש בשמחת בית השואבה. ריקודים כאלה שמתוארים ברמב"ם בצורה מאוד מרוממת, שהיו שואבים, כמובן אנשים רגילים, היו נהיים נביאים. אנחנו למדנו לפני שבת וקצת, שבועי, שלוש פעמים משנה רק עוד אחר פני האדם השם צוקות. משה רבנו רוצה, אומר לקדוש ברוך הוא, הרי אני נא את כבודיך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחריי, ופניי לא יראו, כי לא יראה אני אדם וחי. אי אפשר לראות את פני השם, נכון? ולמרות זאת, כתוב בתורה, במצוות עשה אפילו, שלוש פעמים משנה יראה כל זכר את פני האדון. יראה כל זכר, והגמרא אומרת, כשם שבא, נראות כך בא לראות, הגמרא לומד מזה הלכות, סומה פטור מעלייה ברגל, כי לא יכול לראות. זאת אומרת, יש משהו שקשה לנו להבין, אבל שלוש פעמים שנה כל זכר, כשבית המקדש היה קיים, היה עולה להר הבית, מה הכל כשהוא עולה להר הבית? הוא היה נהיה יותר משה רבנו, זה הפשט של הפסוקים. זה פסוקים, זה גם הגמרות, זה גם הראשונים, זה גם האחרונות. ויש משהו כשאנחנו מדברים על בית המקדש, זה משהו שאנחנו מתחיל לתפוס אותו בכלל. זה לא קשור בכיוון זה לצורות החשיבה שלנו, לאיכויות החיים הנכות, המנוונות והקטנות שלנו. משהו אחר לגמרי. חז"ל מבינים שיונה בן אמיתי נמצא בירושלים, כתוב, הירד יפו, מאיפה הוא ירד? הוא ירד מקום גבוה. הוא היה מקום גבוה, הוא לא גר בירושלים, יונה בן אמיתי. גם אמיתי אנחנו יודעים איפה הוא גר, הוא גר בעמק יזרעאל, אחרי זה נראה לכם פסוקים בהמשך שמראים איפה הוא גר. יש פסוקים בספר מלכים שמספרים אליו במפורש, זה לא הפעם היחידה שמופיע בתנ"ך. אז הוא לא יורד מעמק ישראל, אם מישהו מעמק ישראל רוצה ללכת לנסוע לים, הוא לא מגיע ליפו, יפו הוא נמל קטן. יש את הנמלים הגדולים, הנמלים הענקים של צור וצידון של הפניקים. הוא מגיע ליפו, יפו זה הנמל של ירושלים. משם מביאים, נכון, חירם, מביא את הארזים, ושלמה דרך נמל יפו. הוא נמצא באיזה מקום גבוה, משם הוא יורד ליפו, נמצא במקום גבוה. במטרים מעל פני הים, והוא נמצא גם כמתנה למקום גבוה רוחני. הוא נמצא, הוא מתנבא, מה השאלה? יונה נביא, נביא זה... הלוואי שנדע מה זה נביא, אבל זה משהו לאלה ולאלה ולאלה. יונה פוגש את אלוקים. הוא לא אומר לו לא, אבל הוא עושה הרבה זאת, הוא אומר לו לא. הוא מתנהל מפועלו. הוא קם זה החלטה לא פשוטה כנראה. להגיד לאלוקים לא, והוא בורח ממנו. שוב, אנחנו מנה שחור, הוא לא רק בורח סתם, הוא בורח תרשיש, הוא רוצה לברוח לג'ונגל. מה יש לך? הסיכוי של יונה למצוא אונייה שבה תרשיש הוא נדיר מאוד. כי שלמה וחירם ביחד היו שולחים אונייה בשלוש שנים. עוד שהמסע הזה היה לוקח שלוש שנים. ואתה לא חזור. אולי שנתיים וחצי ואז שיפוצים. זה לא כמו הנסות מטוסים שגם אלה. לתנאי התחבורה והטכניקות, טכנולוגיות הן מאוד מאוד נמוכות, יכולת הניווט היא מאוד מאוד נמוכה, ולכן צריך לנוע לאור חופים, אבל בחופים יש הרבה אויבים והרבה פיראטים שיכולים לקח אליך, בטח אם אתה חוזר עם אונייה מלאה זהב וחסד ושנבים, אז בטח זה מסובך מאוד, אתה לא יכול לשלוח יותר מדי אוניות כאלה, זה אוניות הכי חזקות, נכון? רוח הקדים מסוגל לשבר דווקא אותם, הסיכוי של יונה, אנחנו עוד לא יודעים למה הוא רוצה לברוח, הוא לא רוצה לקיים את הנבואה, אנחנו לא יודעים למה. לא בגלל שקשה לו, זה בטוח. ואנחנו לא יודעים למה הוא חושב שאפשר לברוח, ואנחנו לא יודעים למה הוא חושב שתרשיש, זה המקום הטוב לברוח. אבל הוא מגיע ליפו והוא מוצא שם אונייה. מה הכוונה הוא מוצא אונייה? האונייה הייתה מוחבאת מתחת לאיזה שקית, הוא פתאום מצא אותה. מה הכוונה מוצא? מה?
כך מהיר שהוא שם משהו ויחו ואתה
ראו משם. לא, אבל מההתחלה הוא רצה את תרשישה.
בסדר באותה.
מההתחלה, עוד לפני שהוא מוצא אותה הוא רצה תרשישה. הוא היה תורידה לברוח תרשישה.
מורב.
עכשיו
מורב.
הייתה אמורה להיות שם.
אני חושב
דווקא
שם
צריך להיות. מתי אתה מוצא דברים?
דווקא כשאתה לא...
אתה הולך לחנה אוטובוס ומגיע אוטובוס. מצאת אותו פתאום? הוא אומר, תחנת אומר, וואו, מצאתי אוטובוס. מה, הוא התחבא האוטובוס? אמור להיות שם, מה הפירוש המציאה? המציאה זה משהו ש... שבא לך בהפתעה, שלושה דברים אינם באים אליה בסך הדעת, אומרת הגמרא. הקרב, אף אחד לא מתכנן, נכון? ופתאום בא לך, אין לך מושג מאיפה הוא בא לך, חד פעיל. הוא מפתיע בדרך כלל הקרב, אחרת אתה דורך עליו. ומשיח כנראה גם בא בהפתעה. יותר שיבוא בהפתעה בלי הפתעה. ומציע? מציע? אז מה הכוונה שיונה מצא אונייה? הכוונה שהיא לא אמורה להיות שם. אוניות מתרשיש לתרשיש לא אמורות להיות ביפו. שוב, יפו זה נמל קטן. אוניות יכולות לבוא מלבנון. לבנון הייתה אז ממלכת הים. ומאלכסנדריה. מישור החוף, הספנות אצל עם ישראל בכלל לא מפותחת. זה גם לא אונייה של מלאכים יהודים, אנחנו נראה בהמשך. זה אונייה שהצוות שלה הוא צוות אלילי, אולי רב בינלאומי כזה. היא לא אמורה להיות שם, היא הגיעה לשם בפוקס. בפוקס. כמו שאתה הולך לטרמפיאדה, אתה מנסה להגיע לירושלים, מירושלים, תתפוס טרמפ קדימה, לאט לאט בסוף תגיע למטולה. אתה מגיע לטרמפיאדה, מישהו נעצר לידך, אני למטולה. אז זה בא בהסך הדעת, זאת ההרגשה, זאת החוויה של יונה, נכון? הוא בא ליפו, הוא חשב שמיפו הוא יתחיל לאט לאט להתקדם. לאט לאט. תרשי, זה מאוד מאוד רחוק. אבל איך שהוא מגיע, הוא מוצא שם אונייה. איזה פוקס, נכון? שלא. כי אין פוקס עם תנבים. הוא בורח לאלוקים, וואלה איזה קלף הולך, לא, זה לא קלפים. מישהו עוזר לו לברוח מאלוקים? לברוח לתרשיש. הוא רוצה לברוח לאלוקים מתרשיש, ויש לו סייעתא דה. כן. כנראה זה הולך לו, הולך לו טוב. איזה קטע, בדיוק מצאתי אונייה. ויתן שכרה וירד בא לבוא עמהם תרשישה. מה זה ויתן שכרה?
שלם.
מה? מה זה בעברית? ככה אומרים? כשאתה עולה למטוס, אתה נותן את שכר מטוס? אתה עולה למונית, אתה נותן את שכר המונית? כל המחיר של כל המונית. אתה הולך למונית, אתה נותן את השכר של המונית. למה שתשלם שכר של מונית כשאתה עולה למונית? זה הפשט, זה גם הגמרא מבינה. כבר ייתן שכר הגמרא שהוא אומר. נתן שכר כולה. זה הרבה. אוניית תרשיש, זה הרבה מאוד. זה לא נתק. למה הוא נתן את השכר של כולך? למה הוא לא שילם רק כרטיס נסיעה?
הוא היה מוכן לברוח.
כי לא היה כרטיס נסיעה כנראה. כי הם לא רוצים לקחת אותו. כי האונייה שבאה על תרשיש זו האונייה שמנוצלת עד המילימטר האחרון. במה? במים, אין להם מים. באוכל, אין להם אוכל. בחרבות, בסחורות שהם רוצים להחליף. אם יש מקום מיותר, זה למלאך שצריך אותו, שחייבים אותו. אין טרמפיסטים בדבר כזה. הוא מוכן לשלם, והם לא מוכנים לקחת. כנראה שם איזה ויכוח. אם אתם חייבים לקחת אותי, אתם חייבים לקחת אותי, והם לא רוצים לקחת אותו. עד בסוף אני מדבר, הוא משחד אותם. הוא מציע להם הצעה שאי אפשר לסרב לה. הוא מציע להם עוד נתק כזה. ואומר, יאללה, בסדר. אם בא אליך מישהו ואומר, קח אותי לתל אביב, אז אתה אומר לו, אני עסוק, אני לא יכול. הוא אומר, אני אשלם לך 1,000 שקל. אתה אומר, אני עסוק, אני לא יכול. ואז הוא אומר, אני אשלם לך 150,000 שקל. אז אני עסוק, אבל... אבל מה? כדאי לך לקחת אותו? 2,000,000 שקל. לעלות? זה בערך העלות של האונייה. בעדינות, תסביר את השאלה. למה לא? אני אגיד לך בדיוק כמה, זה הגמרא אומרת, 4,000 דינר. הוא בא עם שקית של כסף, זה לא צריך להיות שקית גדולה, דינרי זהב, כל דינר זהב שווה 25 דינרי כסף. אז 4,000 חלקי 25 זה חשבו לי. בערך. יש 40,000, 40,000, זה 160. זה סכום הגיוני כבר. יש לו איזה סק עם מטבעות, כן. כן, מאיפה יש לו כל כך הרבה כסף? נכון. אבל כדאי לך? נניח נהג מונית אומר, עזוב, גמרתי, אין לי זמן. הוא אומר, אני משלם לך למונית. שווה לנהג מונית לעשות את זה? צריך לחשוב, נכון? כל פעם שמציעים לך משהו, תחשוב. לאיש הזה, הם לא יודעים שזה יונה. מגיע מישהו, איך הוא נראה? איך נראה אחד שבורח מהשם? נביא שבורח מהשם. תמיד שלברוח מהשם זה כמעט בלתי אפשרי. ירמיהו אומר שהוא מנסה לכבוש את נבואתו. נלאיתי חלקל לעצמותיי, אני לא מצליח. נביא שכבש נבואתו, קודם כל הוא חייב מיטה מדי שמיים. נביא שכבש נבואתו, נביא זה האיש הכי צדיק שיש בעולם. זה האדם שמסר את נפשו כל חייו כדי לזכור את הנבואה. והנבואה הגיעה, נביא זה אחד ששילם מחירים בלתי נתפסים כדי לבנות את המדרגה הרוחנית שלו. הוא מה לא עשה בשביל אלוקים? וכשאלוקים אומר לו משהו, פתאום הוא אומר לאלוקים לא. זה בלתי נתפס, מה זה לא? לזה הקרבת את הכל, לזה אתה עובד 30 שנה. פתאום אתה בום נגד זה, זה לא בראש טוב, זה לא בסבבה. לא שאומר, יאללה אלוקים לא מתאים לי עכשיו, תבוא שבוע הבא. זה קרע, נכון? זה הרגעה, זה שערות נפש בלתי נתפסות לפחות. הוא בורח והוא יודע שאי אפשר לברוח, הוא כן בורח. משהו בג'ונגל, אז לא. הוא בא, כאן רואים בן אדם מאוד מאוד סוער, נראה כאילו בורח. והוא ממש ממש אומר, אני חייב לעשות תרשיש. מה תרשיש? מי תרשיש? הם בכלל לא צריכים להיות שם. אני רואה לתרשיש לעברות יפה, היה להם איזה פאנצ'ר, לא, לעולות הם פאנצ'ר, אני יודע. ברעיון פתאום המים התקלקלו, איזה מפרס נקרע. הם חנו רגע. ומגיע מישהו בריצה, ו... אומר, יש פה נהיה תרשיש, כולם אומרים, איזה פוקס. זה פוקס? אולי. אולי זה עדיך. והוא בא, והוא לא מוכן, והוא לא מוכן, מסוים שלם את כל שכר, את הסחר של הכל. בא לאונייה, מנצל אותו, נכון? מנצל אותו. אם בתור נהג מונית, אתה אומר, טוב, אני מסכים לקחת 150,000 שקל בנסיעה לתל אביב, אתה מנצל, מה אתה מנצל? אתה מנצל מצוקה כנראה. אם מישהו מוכן לתת לך 150,000 שקל בשביל נסיעה לתל אביב, סימן שמה? הרבה סימנים, סימן שהוא במצוקה, נכון? איזה עוד סימנים יש? אתה תיתן 150,000 שקל לנסיעת תל אביב? תיתן? אני אומר שאין לך אוטובוס, תיתן?
יש לו מה לתת.
יש לו מה לתת, כן. אחד שיכול לארגן ככה, 4,000 דינר. זה לא איזה פרייר, אתה יודע. אם רב החובל חושב שהוא ניצל את יונה, אז הוא לא חושב מספיק טוב. כשמישהו קונה ממך זה שווה לו. גם אתה לא מבין למה זה שווה לו. אם אתה בא ורואה מישהו עם שערת נפש מאוד מאוד גדולה, כנראה אפשר להגיד, מישהו בורח מפני השם. הוא מוכן לשלם עון עתק בשביל להעלות את הספינה שלך, סימן שזה שווה לו. או שהוא מאוד מאוד רוצה להגיע לתרשיש, או למה הוא רוצה להגיע לתרשיש? בגלל הנוף היפה של תרשיש, או בגלל ש... אני הייתי מציע ללמוני זאת לא לקחת. אם מישהו משלם לך 150 אלף שקל, זה הרבה יותר, כן? האונייה הרבה יותר מ-150 שקל. אני מניח שגם אונית יותר. אבל אם מישהו מציע לך, כנראה שהוא בורח ממשהו. משהו יותר מפחיד מ-150 אלף שקל. הרבה יותר. והמשהו שרודף עכשיו אחרי איש הזה, מעכשיו ירדוף גם אחריך, כן? אין לי מושג עם איזה משפחת פשע הוא הסתבך. אין לי מושג מה רודף עכשיו. זה משהו הרבה יותר חשוב למעון עתק. משהו מאיים עליו מאוד. ואם העלית אותו, אז גם אתה תשלם את המחירים כאן, כן.
אבל ברור לי אולי שגם אם הוא ייסע לאפריקה, זה לא... עדיין הנבואה תהיה עליו. רוח השם עדיין
תשרה, ברור. זה לא מובן למוברך. נכון. באמת לא מובן למוברך. אבל הוא בורח. והילד בא לבוא עם תרשישה מלפני השם, עוד פעם. זה גם תרשישה, אבל תרשישה כי זה הביטוי של לפני השם. אנחנו עוד לא מבינים, יש פה הרבה שאלות. מי עוד לא מבין? החבר'ה באונייה. הם חשבו שהם מצאו פרייר, מצאו קופה על איזה אחד כזה. אבל הם מהר מאוד הפסיקו לצחוק. באדוני הטיל רוח גדולה אל הים ויסער גדול בים והאונייה חישבה להישבר. האונייה חישבה להישבר לפי דעתכם? חישבה להישבר? יש לה שכל האונייה? היא לא חושבת להישבר, נכון? אז מה הכוונה בפסוק? אבל למה כתוב שהאונייה חישבה להישבר? זאת ההרגשה, זאת ההרגשה ככה רשום. כשמישהו מנסה, כאילו האונייה מנסה להתפרק, נכון? האונייה לא ניסתה להתפרק. איך נראית אונייה שמנסה להתפרק? היא משמיעה קולות כאלה, נכון? ומתיחות וכל מיני מעקות מתחילים להישבר. יש שער גדול. מיכל בעברית לא אומרים שער, אומרים שערה. למה כתוב פה שער? כי זה פראי, כי זה קרבי. יש רוח גדולה ושער גדול. והאונייה מגיבה בהתאם. רש"י אומר, נדמת כאילו היא נשברת. כל שנייה, כל שנייה מרגישים שהיא נשברת, ואז הכל total lost. לא סחורה ולא תרשיש, וגם הם ימותו שם בתוך השיער. אי אפשר להישאר בחיים בתוך שערה כזאת גדולה. אז איך שהוא הגיע לאונייה, אי אפשר לברוח מהשם. אנחנו יודעים, אנחנו לא מבינים איך יונה בא. אבל אי אפשר, והוא לא נותן לי יונה. זה שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. המלאכים מפחדים, כי הם מפחדים למות. בפסוק זין, זה חשוב, ואמרו שראו לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל מי הרע הזאת לנו. אבל עצם זה שהם מפילים גורלות, סימן שמה? שמה? מאמינים, נכון. זה נכון, ברור שמאמינים. כתוב גם פסוק איי, מזקוי של אלוהיו. אתה לא מאמין, זה סתם פוקס. אבל אם יש שערה בים?
מבינים שמישהו
אשם. הם יודעים שמישהו אשם. ואיפה המישהו הזה נמצא?
אלוהו
אשם. באונייה שלנו. למה? יש שערה בים ויש רוח גדולה, אז למה אתה חושב שאתה אשם? נניח שיש, זו תופעה כללית, כל הים סוער. אז חזל אומרים פה שלא, לא כל הים סוער. יש איזה רדיוס של 100 מטר סביב האונייה. והרדיוס הזה, או 80 מטר, וואו, מטורף מה שקורה שם. אבל הם רואים, מצליחים לראות שעוד 100 מטר, הכל רגוע, הכל שלם. אי אפשר לא לראות שזה בגלל מישהו פה באונייה. ואז זה מפחיד בכפליים, לא רק של להיות באונייה בסוף שערה שהאונייה אומרת לך, בא לי, חשבה לי שזה בא לי להישבר, נכון? אני כאילו, עוד שנייה, זה סופה, אתם יודעים, זה לא לשבת בכיף. סופה שמוזיזה אוניות, האונייה, מה זה אונייה מול סופה בים? סופה בים זה רק גלים של 30 מטר, האונייה הכי גדולה שתהיה, זה כלום, זה קליפת אגוז. כשאתה נמצא בסופה, זה לא שיחת סלון על כוס קפה, זה גלים שוטפים את הענייה, ומהלכים נשטפים וסופות, והכל מצד לצד, והכל עולה. אתה כדי לא להיסחף למים, אתה חייב להיות קשור בחבלים מאוד מאוד חזקים, להיות צמוד, ובקושי אחר אפשר לדבר כאן מה שני. אז הם צועקים ומטילים את הכלים, את כל הציוד, את כל הסחורה, זה הוא נתק, אז מה? הכל עבוד. ומה יונה עושה בינתיים? הוא יורד לירכתי הספינה. ירכתי הספינה זה בית הנאונייה. בית הנאונייה זה מקום שמפחיד לרדת אליו גם כשהאונייה בנמל. בטח, בטח, בטח בשערה. את הקלוק שבינך לבין אין סוף של אוקיינוס, יש שכבה בעובי 2, 3, 4 סנטימטר. ואם האונייה טובעת, אין לך סיכוי לצאת משם. מי שבסערות, אפילו עכברושים יוצאים מירכתי האונייה. כשעכברושים עולים, מציבים את הסיפון, זה סימן שהאונייה טובה. אבל יונה ירד על ירכתי הספינה. מה הוא עשה שם? הוא נשכב, ומה הוא עשה אחרי שהוא נשכב? הוא נרדם. נרדם. מה זה אומר שהוא נרדם? שהוא רגוע, כן. יש לו איזה ארסל כזה, מישהו מטלטל אותו, אז בתנועות לא רוצה, מה אתה נמדע? מה קחת? מפחד מוות. מפחד מוות. יונה יורד מירושלים מיפו. מיפו הוא יורד לאונייה. מאונייה יורד יורדיה. בתוך האונייה, אוי, כל מה הוא יורד, עכשיו הוא יורד לרקיטה שלה. והוא נרדם שם. כשיות נרדם, אתה צריך עוד שווה נפש. ילדים קטנים הולכים לישון, ראיתם פעם ילדים קטנים שהולכים לישון? עם אמא, מגרד לי, אמא, אני רעב, אמא, אני צמא. מה קרה שפתאום הם נהיו רעבים וצמאים וגרד? הם תמיד היו רעבים. הקודם שיחקו, זה לא היה כל כך קיומי. כשאתה הולך לישון, אז משעמם לך, וכל דבר קטן מפריע לך לריכוז. אז יונה בראש טוב, רגוע. הוא לא עושה את עצמו ישן. הוא באמת ישן, הוא לא מפחד, הוא הולך למות. הוא לא מפחד. אולי הוא אפילו רוצה למות ככה, משהו. אולי? משהו בנבואה של השם, הוא כל החיים חתר לנבואה. תראו, מה קורה בנבואה? אני לא יודע, אבל אני יודע שבנבואה קוראים שני דברים. הדבר הראשון, הדבר השני, אולי זה מה אלוקי אמר לך. אלוקי אמר לך משהו. הדבר הראשון זה שאלוקי אמר לך. אלוקי אמר לך שנזכה, שנזכה אמן, עם ישראל זקוק לזה כל כך, כל כך. זה שאלוקים מדבר איתך, אלוקים מדבר איתך, אני לא יודע איך זה קורה, אבל זה לא שאתה מרים טלפון, הוא אומר לך, הלו צביקה, כן, מה ענייני, מי זה, זה אלוקים. אלוקים, מה אתה אומר? יש משחק כזה, אתם מכירים? אתה לוקח את הטלפון של חבר שלך, ואתה כותב, במקום השם שלך, אתה כותב, הרב זצל. ואז אתה מתקשר אליו, וואו, אז אתה מתקשר אליי, וואו. זה נחמד, הילדים שלי היו עושים את זה כל מיני. ביבי וזה. רצילים, קיבלו את ביבי, אבל... אז אתה מקבל טלפון ואומר לך, זה אלוקים. לא, אין מצב, אלוקים לא במנה. זה כנראה לא ככה, נכון? כנראה, ברור זה לא ככה, מה זה כנראה? נבואה זה חוויה, צריך לפתוח את זה יותר. נבואה אי אפשר לדבר. אי אפשר לדבר. הרמב"ם מורה נבוכים אומר שפרשת העקדה באה ללמד אותנו בדיוק את זה. כי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת יצחק, ועלהו לעולה על אחד הערים אשר אמר לך. יש מצב שישמעאל עומד שם בעזרת נשים ועושה קולות כאלה. אברהם, אברהם. אם היה מיליארדית סיכוי שאברהם אומר, אני שתיתי משהו, קיבלתי מכה בראש, מישהו עובד עליי. נניח נופל לך פתק מהשמיים וכתוב בו, מה? נחמה? אני לא זוכר מה כתוב. אז יש כמה אפשרות, נכון? אפשרות אחת שרבי נחמן בעצמו כתב את זה וזה רק כזה, נכון? יכול להיות. יש עוד אפשרויות? כן, יש עוד אפשרויות. יש עוד אפשרויות, שלא רבי נחמן כתב וזה רק כזה. אבל אצל אלוקים זה לא ככה. אלוקים לא זרוק אליך פתאום. כשאלוקים מדבר איתך, מה נגיד? אתה נהיה אין סוף. הוא לא אומר מילים ומזיז לך את אור הטוף. זה לא מעביר לך אינפורמציה. אתה משתחרר מכל המגבלות של הזמן והמקום, ואתה חוזר להיות נשמת היקום. אתה נהיה. זה לא IQ, זה לא איזה סוד שגילו לך. זה מפגש של הסוף באין סוף, בעצמותו. מפגש ברמה שהיא לאלה ולאלה ולאלה מכל ה... בקטנה הוא יודע מה יקרה עוד אלף שנה, זה by the way. זה הוכל במקומות אחרים וגם, אחרים. יש תיאורים כאלה. הרמה אומר, כוח הגוף קשל ויש לנתם מטרפות, יש כביסה כזאת של הגוף, הוא אף. במקומות אחרים אחרים לגמרי, לא מדבר נבואה כמו שם, נבואה של כל מיני. אז יונה היה במקום עליון, אדיר, והוא שמע את כל חייו הוא התפעל, אבל כשהוא שמע את מה שהנבואה אומר, אפילו בני אדם, נכון? אם מתקשר אליך בן אדם מאוד מאוד רציני, איזה רציני? נכון, תאר לך שביבי מתקשר, ביבי רציני, נכון? רציני לפה, רציני לשם, זה יש מחלוקת במדינה, בטוח שהוא רציני. אז אתה אומר, איזה קטע, ביבי התקשר לו. שאלתי מה השעה, בסדר, זה פחות חשוב. אצל אלוקים זה לא ככה, אצל אלוקים זה ממש לא ככה. אז יונה היה באיזה מקום, במקום של החלום של החיים שלו. מה זה נברא? הוא היה לפני השם. גם גיאוגרפית הוא היה לפני השם. יש מקום שמי שנמצא פה, שנמצא לפני השם, מקום זה בית המקדש, ככה גם נראה. לא בגלל שהוא עלה להר הבית, אם הוא עולה להר הבית, מותר לך להר הבית, הוא לא נהיה לפני השם. אם הוא נהיה ביחד עם כל עם ישראל, ביחד עם הסנהדרין, כשהאומה ראויה לזה, אז להגיע לשם זה לראות מי השם, לזכות עם משהו שאוהבים לראות. זה מקום כזה שמביא אותך למקום אחר לגמרי. ומי שם פתאום הוא צריך לא, הוא אומר לאלוקים לא, הוא כובש נבואות, הוא מוכן אותו לשם. ורץ לתרשיש. הוא מגיע לנמל ככה כנראה כזה, הוא לא הולך בכיף כזה, הוא בורח. בורח מעצמו בעיקר. מה זה השם? השם זה הנשמה שלנו, השם זה העומק של העומק של העומק של הקרבנו, הוא לא מוכן להקשיב לעצמו. הוא כל כך רצה משהו, כשהגיע משהו הזה, כנראה שפסוק א' קורע את יונה לחתיכות. כנראה שהוא מעדיף להשליך את כל החיים שלו לפח, רק לא לקבל את הנבואה הזאת. משהו בנבואה נלווה איזה אסון בלתי נתפס. רק שיונה נשקע ונרדם, אז אולי הוא מעדיף למות כבר. מה אכפת לו למות? תראו, אדם לא יכול לשקע ולהירדם בירכת הסליח. כי יצר החיים הוא יותר גדול מכל יצר אחר. אדם מוכן לסבול מצבים כל כך קשים, כל כך מחרידים, והוא לא שולח יד בנפשו שנשמור. שולח יד בנפשו זה גם באושוויץ, מעטים מאוד בחרו לו פתרון לו. אדם שולח יד בנפשו זה או באמת שאושוויץ, אפילו שם לא. או סיבוכים נפשיים, דברים כאלה. וגם אז, כשאדם לא עלינו שולח יד בנפשו, אז כמעט כל הפוסקים אומרים שזה מתוך מלחמה פנימית, נוראית, נוראית, נוראית. אבל יונה בכיף, יאללה, נמות, בכיף. כאילו יצר הקיום שלו, הוא לא מפחד מהמוות. ממש, אולי הוא אפילו רוצה למות. יותר טוב מתרשיש, נכון? אם הוא לא רוצה לנבא הנלווה, מתרשיש זה עוד יש פתרון, אם הוא ימות. אפילו אלוקים יצטרך לעשות נס הרבה יותר רציני כדי להחזיר אותו. מתרשיש, אז הוא הולך ונרדם. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו מלאכה נרדם. מה זה ויקרב אליו רב החובל? תדמיינו את ארבעת המילים האלה, בסדר? יש מצב? אתם שמה? איפה אתם? איפה אתה? אתה בבית הנעוניות? למה אתה בבית הנעוניות? כי אתה יונה. אבל אם אתה לא אוכל, אם אתה רב החובל, אתה עכשיו בחוץ. כן, אז תסביר את ארבעת המילים הראשונים. למה אתה לא מתאים? למה להגיע את
המדינה?
למה להגיע את המדינה?
הגורל נפל עליו, יש מטור.
לא, הגורל עוד לא נפל עליו, זה עוד פסוק דרעי.
הוא רואה
מישהו
ישן ומסער.
איך הוא רואה מישהו ישן?
הוא רואה שהוא חסר, הוא גם מישהו שירמת פה ספינה.
אז מה, אז הוא עושה עכשיו מניין? מי הלך, מי לא נמצא? מה אכפת לך מי לא נמצא שהגלים ייקחו אותו?
הוא
רוצה
את
כולם שישפעלו, ונמצא. סופות, דלתות עפות שם, ארגזים עפים שם, המפרשים נקראים, יש עננים, זה לא איזה מישהו לא נמצא פה, זה לא ככה. אבל מה אתה אמרת קודם?
זה לא סתם.
שזה לא סתם, אתה לוקח 150 אלף שקל לנסיעה מונית, אתה לא מתפלא אם אתה פתאום שומע עיריות על המונית שלך. הם רואים שערה והם מבינים שזה משהו שם. אז כשאתה לועג למישהו, כשאתה מנצל למישהו, יש מצב שהוא ניצל אותך. אפשרי? בהחלט אפשרי, כן. יכול להיות שיונה ניצל אותם, גמר אותם להרפתקה שהיא גדולה אליהם. זה שרב החובל קרב אליו, רב החובל צריך המון המון אומץ בשביל להגיע לשם. מה אתה מתעסק עכשיו איתו? המקום הכי קריטי שלך זה גשר הפיקוד. עכשיו צריך את האנשים הכי מקצוענים, את הכי קשוחים, הכי קרי רוח, הכי נועזים, להתמודד מול הסערה. מה אתה הולך להם לחפש אותו? מה אכפת לך לחפש אותו? אבל רב החובל מבין, טוב מאוד, את מה שיש כאלה שלא מבינים, שהוא השם, שהוא השם. אז הוא קרב אליו, לוקח זמן, כמה מטרים הוא התקרב אליו? באיזה מרחק הוא היה בהתחלה? היה צריך להגיד ויבוא אליו ברב החובל, זאת אומרת, מה זה בעיקר? זה סובייקטיבי. רב החובל צריך אומץ בשביל לדבר עם יונה, ככה זה התחושה. במרחק שתי מטר, הוא מפחד להתקרב אליו, זה איש מפחיד. הוא כבר מבין שזה איש מפחיד. ואז הוא אומר לו, מה לך אני אדם קום כאלה אליך, אולי יתעשת לאן, הוא רומז לו, הוא לא אומר לו, זה גילך. הוא אומר, לא עונה. אבל המלאכים הם לא... המלאכים לא עסוקים, אז המלאכים אומרים, לכו ונפיל הגורלות ונדעה. בשל מי הרעה הזאת לנו, אפילו גורלות ואפילו פה לגורל יונה. חזה מדייקים שהם עשו את זה כמה פעמים, לא כתוב יפילו גורל, תמיד כתוב בתנך יפילו גורל, פה יפילו גורלות. יצא יונה, אמרו בוא נעשה עוד פעם, יצא יונה, בוא נעשה עוד פעם, הם מפחדים, זה איש מפחיד. מי שבא עם אלי אפוב ואומר, יש עוני על תרשיש, הוא לא רואה איזה פוקס. או שפוקס, או שהאיש הזה, בא למקום אחר. מיש כזה שלא מוכן לראות אותו, ואז הוא אומר, נשאר לך 4,000 דינרים. בום. אתה חושב שהוא פרייר, משהו בכלל תוכל מפחיד. ואיך שמגיעים להם פתאום שערה מטורפת, מיד כל הם בית ימלא. הם מפחדים. ויאמרו אליו, אגיד ענה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא מארצך ואין מזעם אתה? זה שטויות מה שהם שואלים אותו, נכון? מה מלאכתך? מה מלאכתו? זגג. מעצב גינות, מה השאלה הזאת? מה, הם לא שואלים אותו מה, מכיוון שבאשר למי הרעה הזאת, הם כאילו שואלים. תספר לנו, הם לא, תספר לנו מה? מה קרה פה? תספר לנו. מה הסתבכת? מה עושים? במקום זה הם שואלים אותו שאלות כאלה. מה החיה אהובה עליך, נכון? ככה מישהו פה נתן רעיון. הם שואלים שאלות מסביב. ויאמר להם, יביא אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים ויראה אשר עשה את הרשייה ואת הרשע ויראו על השם כי הם לא מכירים אלוקים טובים. הם יודעים שעם אלוקי העבריים אי אפשר להסתבך. כי איך כתוב בפסוק ה' והזיכוי של אלוהיו? רש"י בשם חז"ל אומרים מ-70 מות היו, זה היה, אמרתי לכם, ספינה רב-לאומית. זה נבחרת, לא רק הפשוט לנסוע לתרשיש, לוקחים כמה מלאכים הכי מקצועיים. לוקחים חרדים, צידוניים, אדומיים, משהו רב-לאומי. עד היום, מלאכים, צוותי אוניות, הם הרבה פעמים רב-לאומיים כאלה, אנשים בלי בית, אנשים ש... קשוחים כאלה, אנשים שיודעים להיות בודדים, אנשים שיודעים לעצור ולהיות ברצון לחפים לכל אחד שאלוהים שלו. שאלוהים זה ואלה זה ואלה זה, פה יש את... מי שעשה את הכל, את מה אלוקים לא עשה, לפי יונה פסוק ט? את הארץ, נכון? הוא לא אומר. השם לוקי השמיים, לוקי הבית, הוא עשה את הימת הבשר, הוא אומר שהוא לוקי השמיים בינתיים, ככה הוא. אז האנשים מפחדים כמה שהם, הם עוד יותר, כמה שהם פחדו עד עכשיו, עכשיו זה עוד גדול. מה זאת עשית? אם הסתבכת, איך, מה, מי? כי ידעו אנשים כי לפני השם בורח, תגיד להם, הוא אגיד להם. אז אם הוא אגיד להם, אז מה הם אומרים מה זאת עשית? הם לא באישו לו אותו מה זאת עשית, אלא ויאמרו אליו, מה הכוונה? הם נזפו בו, זו שאלה לא אתה, תגיד, אתה נפלת על כל המוח? עם מי הסתבכת? טוב, נצחם, צריך לעצור פה. כל טוב ובידי.